שלום וברכה, אנחנו ערב בעוד שיעור בענייני השמיטה. היום נדבר על מלאכת החרישה בשמיטה. בתורה נאמר, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. התנאים נחלקו בכמה מקומות כיצד לדרוש את הפסוק הזה. לכאורה הפסוק מדבר על יום השבת, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. ואכן, שיטת רבי עקיבא, רבי ישמעאל, סליחה, שגם סופו של הפסוק מדבר על לענייני השבת. בגמרא בראש השנה בדף ט' עמוד א', דנה הגמרא בסוגיית תוספת שבת. ודמוסיפים מחול על הקודש מנהלן. מה הראיה לכך שצריך להוסיף מן החול על הקודש, בערב שבת ומוצאי שבת? והגמרא לומדת את דיני שבת מדיני שביעית. דתניא בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע, אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. אז לשיטת רבי עקיבא, הפסוק שלנו נדרש על ענייני השמיטה. בחריש ובקציר תשבות, הכוונה חריש וקציר של שנת השמיטה. ובא הפסוק ללמדנו, שלא רק החריש והקציר של השמיטה עצמה אסורים, אלא גם לפני השמיטה ולאחריה שייך איסור חרישה וקצירה. ממילא יש לנו מקור לתוספת שביעית, וממנו ניתן ללמוד גם לשבת ולמקומות אחרים. אבל הגמרא ממשיכה, ובהמשך הברייתא מופיעה דעת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצווה. לשיטת רבי ישמעאל, הפסוק שלנו מדבר אך ורק על ענייני שבת. בחריש ובקציר תשבות, בא למעט שלא כל החריש אסור בשביעית, ולא כל הקציר אסור בשביעית. קציר העומר שהוא מצווה, מותר בשביעית. אז יש מצוות, סליחה, בשבת. אז יש מצוות שהן גם דוחות את איסורי השבת. אותה מחלוקת מופיעה במשנה במסכת שביעית, פרק א', משנה ד', שנאמר בחריש ובקציר תשבות. אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית, וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית. במשנה זה מופיע בתור שיטת תנא קמא, לא נאמר כאן שהתנא שאומר את הדברים הללו הוא רבי עקיבא, וגם במשנה מופיעה שיטת רבי ישמעאל החולק. המקום השלישי שבו מופיעה המחלוקת הזאת היא הגמרא במסכת מועד קטן, דף ג' עמוד ב'. שם הגמרא מדברת על תוספת שביעית, והיא מציעה שתוספת שביעית היא הלכה למשה מסיני. ועל זה שואלת הגמרא, ואני הלכת ענינו? קרא ענינו, יש לנו פסוק מפורש, דתניא, בחריש ובקציר תשבות, רבי עקיבא אומר, ושוב מופיע כאן כל המחלוקת של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אז לכאורה, לשיטת רבי עקיבא יש לנו מקור מהתורה לאיסור חרישה. בחריש ובקציר תשבות, שיטת רבי ישמעאל, מדובר כאן על חריש וקציר של שנת השמיטה, וממילא כתוב בפירוש בתורה שאיסור חרישה שייך גם בשנת השמיטה. מדוע רבי עקיבא דורש את הפסוק הזה על ענייני שמיטה? לכאורה, הפסוק די ברור ודי מובן שהוא מדבר על ענייני שבת. הרי כך הפסוק מתחיל. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. ונשאלת השאלה, מניין בכלל מעלה על דעתו רבי עקיבא שמדובר כאן על שביעית? הרי חשוב לציין גם, כל הפרשייה כולה לא מופיעה בה עניין שמינית שביעית בשום צורה שהיא. ובשביל להסביר את שיטת רבי עקיבא, רב יוסף צבי רימון בספר שלו יש לו מהלך מאוד יפה. הפרק הזה בספר שמות, פרק למדלד, כמעט מקביל לפרק אחר גם הוא בספר שמות, הלא הוא פרק כף ג'. כשמשווים בין הפרקים, בין פרק כף ג' לבין פרק למדלד, רואים שאותם עניינים שמופיעים בפרק כף ג' מופיעים גם בפרק למדלד. חוץ מעניין אחד שנמצא בפרק כ"ג ולא נמצא בפרק ל"ד, והוא עניין השמיטה. ולכן מציע רבי עקיבא שגם עניין השמיטה נמצא בפרק ל"ד. אמנם הוא כתוב בצורה אגבית, אבל הוא מופיע. וזה בפסוק שלנו, בחריש ובקציר תשבות. הכוונה כנראה לחריש ולקציר של השביעית. ובאמת מי שרוצה מוזמן או לעיין בספר של הרב יוסף צבי רימון, יש שם כדרכו בקודש טבלה מסודרת עם כל ההבדלים, אפשר לעיין בפסוקים ולראות את הדברים, ואכן הדברים יפים וראויים למי שאמר. אז אם כן, ראינו את דרשת רבי עקיבא ודיברנו קצת על המקור והסברה לדרשה. אבל כשאנחנו פותחים את הגמרא, נראה ששיטת רבי עקיבא לא התקבלה באופן ברור. ובמסכת מועד קטן דף ג' עמוד א', הגמרא מדברת בצורה ישירה על חרישה. איתמר, החורש בשביעית. רבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו בדינו של החורש בשביעית. אחד אמר לוקה ואחד אמר אינו לוקה. בבבלי לא נאמר לנו איזה אמורה סבר שלוקים על החרישה ואיזה אמורה סבר שלא לוקים. והדברים מופיעים בתור מחלוקת שלא מזהה את הדעות עם האמוראים שאמרו אותה. ושואלת הגמרא, מה יסוד המחלוקת? לימה בדרבי אבין אמר רבי אילאי כמיפליגי. רבי אבין בשם רבי אילאי חידש חידוש. יש לנו כלל בכל התורה כולה, שאנחנו דורשים כלל ופרט וכלל. אבל מה קורה כשחלק מהכללים והפרטים כתובים במצוות עשה, וחלקם במצוות לא תעשה? כמו אצלנו. בחריש ובקציר תשבות, זה הפרט, הוא כתוב במצוות עשה. והכלל של שביעית שמופיע בפרשת בהר כתוב בנוסח של לא תעשה. אז האם ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל או לא? מי שסבר שאפשר לדרוש כשיטת רבי אילאי, אז הוא סובר שלוקים על החרישה. כי בעצם החרישה היא פרט של הכלל שמופיע בפרשת בהר. או ליתר דיוק, עוד מעט נראה את הלימוד בירושלמי שיסביר לנו יותר טוב איך ענייני כלל ופרט וכלל קשורים. מי שאמר שלא לוקים, חולק על רבי אבין וסובר שכאשר הכלל והפרט אמורים אחד בעשה ואחד בלא תעשה, אנחנו לא דנים בכלל ופרט. אבל אחרי זה הגמרא מציעה הסבר נוסף. כולם מסכימים שכלל ופרט שנאמרו חלקם בעשה וחלקם בלא תעשה אינם נדרשים בכלל ופרט וכלל, ולכן אמורים ללקוט בשביעית. המחלוקת היא מחלוקת אחרת. מי שסובר שלוקים, דורש את זה מדרשות הפסוקים, כלל ופרט וכלל. אבל מי שסובר שלא לוקים, כאן מביאה הגמרא את הברייתא שדיברנו עליה כבר כמה וכמה פעמים, מכדי זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, הרי המלאכות הללו הן תולדות של מלאכות אחרות שכתובות בתורה, למה הלכת הכתיבינו, למה צריך לכתוב גם את האב וגם את התולדה? למי מרדעני תולדות הוא דמיחייב. את תולדה אחרינה לא מיחייב. ובעצם כאן נאמר שאך ורק התולדות הכתובות בפסוק עליהם חייבים. לכאורה אפשר לשאול על ההבנה הזו של המחלוקת שאלה קשה. הרי גם החרישה כתובה בפירוש בפסוק. ומדוע שלא ילקו עליה? אז בעזרת השם נענה לשאלה הזו בהמשך. לפני שנענה עליה נראה את הירושלמי. הירושלמי מסכת כלאיים פרק ח' הלכה א' מביא את אותה המחלוקת עם כמה הבדלים. קודם כל בירושלמי מפורש לנו מי סובר מה. רבי אלעזר אמר לוקים על החרישה בשביעית, ורבי יוחנן אמר אין לוקים על החרישה בשביעית. בירושלמי גם הטעמים מפורשים הרבה יותר. מה טעם דרבי אלעזר? ושבתה הארץ שבת להשם כלל, סדחה לא תזרע וחרמך לא תזמור פרט. אז זורע וזומר בכלל היו, ולמה יצאו? להקיש אליהם ולומר לך, מה זורע וזומר מיוחד שהם עבודה בארץ ובאילן? אף כל דבר שהוא עבודה בארץ ובאילן. אז יש לנו כלל בעשה, ושבתה הארץ שבת להשם, פרט בלא תעשה, סדחה לא תזרע וחרמך לא תזמור, אנחנו דורשים אותם ביחד, ולכן הפרט יצא מן הכלל בשביל ללמד על הכלל. כמו שזמירה וזריעה חייבים עליה, גם כל מלאכה שהיא מיוחדת בארץ ובאילנד, יהיו חייבים עליה. מה עבד לרבי יוחנן? שני דברים הם, ושני דברים יצאו מן הכלל אינן חולקים. אז רבי יוחנן חולק. רבי יוחנן מסביר עיקרון אחר ביוד ג' מידות של התורה נדרשת בהם, שקשור למידה של דבר היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אומר רבי יוחנן, הדבר הזה נכון כשרק פרט אחד יצא מן הכלל. אבל אם שני פרטים יצאו מן הכלל, הם כבר לא באו ללמד על הכלל כולו, אלא כנראה שיש שני יוצאים מן הכלל. זה דומה מעט לשני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. יש בניין אב, יש פסוק אחד שמלמד איזה עיקרון, אז אפשר ללמוד אותו לכל התורה. אבל ברגע שהעיקרון הזה מופיע בשתי מצוות שונות, כנראה שיש משהו מיוחד בשתי המצוות הללו, שבגללם העיקרון הזה מופיע בהם, בגלל הדבר המיוחד, העיקרון מופיע בהם ולא במצוות אחרות, ומילה אי אפשר ללמוד מכאן אל כל הכלל. אבל כשהתורה מביאה דבר אחד, אפשר לומר שהוא דוגמה על הכלל, אותו דבר אומר רבי יוחנן. אז גם כאן בירושלמי המחלוקת היא בשאלת דרישת התורה, ביוד ג' מידות שהתורה נדרשת. בהמשך הירושלמי מופיעה דעה נוספת. שתי דעות נוספות. דעה אחת שהיא בעצם הסבר שיטת רבי יוחנן. אומרת שהאיסור של חרישה בשביעית הוא איסור עשה ולא לאו. ואכן הדברים מסתברים. הפסוק שבו מופיע איסור החרישה הוא פסוק שמתנסח בלשון עשה. בחריש ובקציר תשבות. זה גם מסביר מדוע לא לוקים על החרישה למרות שהיא מפורשת מן התורה. אבל הדעה הרביעית בירושלמי, שיטת רבי יוסה, רבי יוסה אמר אפילו עשה אין בו. רבי יוסה סובר שאפילו איסור עשה אין בחרישה. ממילא, מן דאמר שלא לוקה בבבלי יכול להתפרש בשתי צורות. או שיש כאן איסור תורה ולא לוקים עליו, כיוון שמדובר על איסור עשה או מסיבה אחרת, או שכלל אין כאן איסור תורה וכל איסור החרישה בשביעית הוא אך ורק מדרבנן. בשאלה הזאת, האם איסור החרישה נוהג מדאורייתא או מדרבנן, אפשר לומר שנחלקו הראשונים. רוב הראשונים מבינים שמדובר על איסור דאורייתא. כך למשל הרדווה במועד קטן, דף ב' עמוד ב', חרישה וזריעה בשביעית משרי, כך שואלת הברייתא, אומר הרדווה פירוש, מדאורייתא, ואפילו למאן דאמר החורש בשביעית אינו לוקה, מודה שאפילו בערב שביעית 30 יום איכא איסור תורה, או מהלכה, או מקראי. השפתיו של הרדווה ברור מילינו, הסיבה שלא לוקים על חרישה בשביעית היא לא מכיוון שמדובר על איסור דרבנן, חרישה בשביעית בוודאי אסורה מדאורייתא. ברמב״ם הדברים יותר מורכבים, וכאן אנחנו מגיעים בעצם רמב״ם, אותו אנחנו לומדים בפרק א', אז בפרק א' הלכה א' כותב הרמב״ם, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר ושבתה הארץ שבת להשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. לכאורה עולה מכאן שאיסור החרישה הוא מדאורייתא, והרמב״ם מדבר כאן על מצוות עשה מן התורה, וכותב כחלק מהמקורות של מצוות עשה בתורה את הפסוק בחריש ובקציר תשבות כשיטת רבי עקיבא, שמדובר כאן על חריש של שביעית ולא כרבי ישמעאל שמדובר כאן על דיני שבת, וממילא חרישה כתובה בפירוש בתורה כמלאכה האסורה בשביעית. אלא שבהמשך הפרק משתמע מהרמב״ם כיוון אחר. בהלכה ב', הלכה לאחר מכן, כותב הרמב״ם, אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר אילנות. לא מופיעה כאן החרישה. אבל עם ההלכה הזאת אנחנו יכולים להסתדר. כבר ראינו בירושלמי את שיטתו של רבי ירמיה, שבחרישה יש רק מצוות עשה, אך גם לכאורה מפורש ברמב״ם. הרמב״ם לא אמר שיש איסור לאו בחרישה, אלא מצוות עשה, לשבות מעבודות הארץ, וכחלק ממצוות העשה הזו, הביא הרמב״ם את מלאכת החרישה. אז אם מדובר על מצוות עשה, באמת לא ללקו עליה. ולכן כשבהלכה ב' הרמב״ם כותב שלוקים רק על זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, אין עם זה סתירה לכך שחרישה אסורה מן התורה, אבל היא אסורה רק באיסור עשה. הבעיה היותר גדולה מופיעה בהלכה ד', שם כותב הרמב״ם, כיצד הרמב״ם בעצם מדגים את העיקרון שהוא הביא בהלכות הקודמות, שיש מלאכות שאסורות מדאורייתא, והם ארבעת המלאכות, ושאר המלאכות איסורם לא מן התורה. וכך מסביר הרמב״ם, החופר או החורש לצורך הקרקע, או המסכל או המזבל, וכיוצא בהן משאר עבודות הארץ. וכן המבריך או המרכיב או הנוטע וכיוצא בהן מעבודות האילן, מקין אותו מכת מרדות מדבריהם. כאן הדברים כבר יותר מפורשים. מדובר כאן על חרישה או החורש, והאיסור כאן הוא אך ורק מדרבנן. מכת מרדות, שזה לשון דרבננית, ואם זה לא מספיק, הרמב״ם גם כותב בפירוש, מדבריהן, לא מדברי סופרים, אלא מדבריהן, משמע שממש, מדובר כאן על איסור דרבנן. והאחרונים אכן התיישבו על המדוכה וניסו להסביר את שיטתו של הרמב״ם כאן. שבעצם הדרך העיקרית של האחרונים הייתה לחלק בין סוגים שונים של חרישה. וכך כותב הרי קורקוס על הרמב״ם שם בפרק א' מלכות שמיטה הלכה ד'. באור דברי רבנו, שני מיני חרישות. יש שני מינים של חרישה. המין הראשון החורש לצורך האילנות כדי שיגדלו. וכשיתבהר, זוהי חרישה שאסורה מן התורה, כאשר נתבהר. אז הסוג הראשון, שעליו מדבר הרמב״ם בהלכה א', הוא חרישה לצורך האילנות, וזה אסור מן התורה. אבל החרישה שאינה לצורך האילנות, אלא לצורך הקרקע, כאשר מטרת החרישה היא לא לגדל את האילנות בצורה טובה, אלא לדאוג לקרקע, להכשיר אותה לקראת הזריעה הבאה, או ליתר דיוק, כמו שכותב הרי קורקוס, שלא ייפסד ויתקלקל הקרקע, אינה אסורה מן התורה. והרי כחופר באלמה או מסכל שאינם אסורות מן התורה. אז לפי הרי קורקוס יש שני סוגים שונים של חרישה, שהם שונים בתכלית, בשתי קיצוניות שונות. חרישה אחת היא חרישה לצורך האילן, כדי שיגדלו, נשמע שזה ממש חלק מגידול האילן, למשל חרישה ליד האילן כדי שהאוויר ייכנס יותר טוב או השקיה והזיבול ייכנסו יותר טוב לשורשים של האילן וכן הלאה, וחרישה כזו היא אסורה מדאורייתא. הסוג השני של חרישה זה חרישה בקרקע, אבל, וזו נקודה חשובה, לא בשביל שיהיה אפשר לזרוע בקרקע אחר כך, אלא בשביל שהקרקע לא תתקלקל. אם הקרקע יושבת הרבה זמן בלי שחורשים אותה, אז היא נהיית קשה ופחות טובה לזריעה. וזה אומר הרי קורקוס כחופר באלמה ומסכל, שהם רק איסורים מדרבנן. והחילוק הזה של הריקורקוס יש לו סמך מסוים בדברי הרמב״ם, שהרי בהלכה ד' כותב הרמב״ם, כיצד? החופר, קודם כל מדמה כאן את חרישה לחפירה, או החורש לצורך הקרקע. מפורש כאן ברמב״ם, שדווקא חרישה שהיא צורך הקרקע, אין בה איסור תורה, וכל איסורה הוא רק מדרבנן. אבל חרישה לצורך העצים, שעליה מדובר בהלכה א', תהיה אסורה גם מדאורייתא. תשובה דומה מופיעה בשו"ת הרדב"ז חלקי סימן קוף צדיק וו, אלא ששם הרדב"ז משכלל את הדברים מעט, והוא מחלק בין שלושה סוגים של חרישה. הנכון בדברי הרב ז"ל, דשלושה מיני חרישה יש. הסוג הראשון, חרישה לתקן הקרקע, שהיא לא נאסרה מן התורה כלל. וזה אותו דיור בדברי הרמב״ם, החורש או החופר לצורך הקרקע, וכמו שהרי קורקוס כתב, החרישה הזו לא אסורה מדאורייתא כלל. הסוג השני שמופיע ברדב"ז, חרישה לחפות את הזרעים. אדם מפזר את הזרעים בקרקע, ולאחר מכן לוקח אדמה ומכסה את הזרעים. גם כאן האיסור הוא איסור חורש, אבל או ליתר דיוק, הפעולה היא פעולת חרישה, אבל אומר הרי קורקוס, בעצם יש כאן מלאכת זורע. הבית חרישה לחפות את הזרעים, וזו זריעה ממש היא. ולכן ודאי שיש כאן איסור תורה, כמו שיש בזריעה, ואולי זו החרישה שעליה דרש רבי עקיבא, בחריש ובקציר תשבות. ועוד יש חרישה שלישית, אומר קורקוס, שהיא לגדל האילנות, והיא בכלל זריעה, כמו שהזמירה היא תולדת זריעה. אז יוצא בריא קורקוס, שיש לנו שלושה סוגים של חריש. סוג אחד הוא אסור מדרבנן, והוא רק לשמר את הקרקע. שני הסוגים אחרים אסורים מדאורייתא, ושניהם בעצם הם סרח מסוים של מלאכת זורע. יוצא אם כן, שיש חרישה שמותרת מדאורייתא, ויש חרישה שאסורה מדין זורע. על פי זה קשה, מדוע לא ילקו על חרישה? או אולי לפי הרמב״ם ילקו החרישה, כי הרי שהרמב״ם כתב שאין לוקים אלא על הזריעה, בעצם הוא מתכוון גם לאותם סוגי חרישה שהם כזריעה. הרי קורקוס במקום אחר, בפרק ג' הלכה ט', מבין שגם החרישה הקלאסית היא אסורה מדאורייתא. ושם הוא כותב כך: ואף על פי שהחרישה אסורה מן התורה בשביעית, והיה לנו לאוסרה בתוספת, שנה אחה שעושה לצורך הפרי, דהיינו פרות שישית. זה מדבר על הלכה ברמב״ם, שבעצם שם הרמב״ם מתיר לחרוש בתוספת שמיטה לצורך פרות שביעית. אבל אגב, זה מדבר על קורקוס, על מי שחורש בתוספת שביעית בשביל להכין את הקרקע לזריע. וכבר כתבתי שהחרישה זו אסורה מן התורה בשביעית, והיא חרישת שדה האילן שנאסרה בתוספת מהלכה. גם לחרוש הקרקע כדי לזרוע אסור מן התורה בשביעית. וכאן בעצם מתווסף לנו עוד סוג של חרישה שלא הופיע בדברי הרי קורקוס הקודמים. בפרק א' הלכה ד' הרי קורקוס חילק בין זריעה לצורך האילנות לבין זריעה בשביל שימור הקרקע שלא תיפסד ותתקלקל. כאן כבר מדבר על הרי קורקוס על זריעה, על חרישה, סליחה, שמטרתה להכין את הקרקע לזריעה. וייתכן לומר שיש כאן בעצם שלוש רמות של איסור בדיני החרישה. חרישה שכל מטרתה לשמר את הקרקע היא אסורה רק מדרבנן כחלק מעבודות הארץ, והיא לא החרישה עליה דיברה התורה. חרישה שמטרתה לגדל את האילנות היא אסורה מדין זורע. כמו שזמירה היא תולדה של זריעה, גם החרישה הזאת היא בעצם תולדה או פעולה נוספת של זריעה או זמירה, דבר שבא לגדל את האילנות. וייתכן שבה עוברים גם על איסור לאו. החרישה האמצעית, שהיא חרישה רק בשביל להכין את הקרקע לזריעה, עליה דרש רבי עקיבא בחריש ובקציר תשבות, ובה יש רק איסור עשה. המאירי במסכת מועד קטן בדף ג' עמוד א' מתרץ על פי ההבנה הזאת קושייה גם בין הגמרות. הגמרה במסכת מועד קטן מבינה בפשטות שחרישה אסורה מדרבנן. אמנם ראינו מחלוקת בדף ג' עמוד א' האם לוקים על חרישה או לא, אבל בהמשך הברייתא שמונה את האיסורים בשביעה בשמיטה נשמע ממנה שהחרישה אסורה רק מדרבנן, ובכל אופן למסקנה לא לוקים עליה. אבל בגמרא במסכת מכות הגמרא שואלת איך ייתכן שאדם לוקה על שמונה לאווים, ויש שם גמרא שמנסה למנות כמה לאווים אדם יכול לעבור בבת אחת, ושם אחת ההצעות שלה זה מי שחורש בשור וחמור מוקדשים בכיליים בכרם בשביעית, משמע שלוקים על חרישת שביעית. וזה אף לבפלא, ואצלנו בגמרא הדבר נתון במחלוקת המוראים, ושם הגמרא אומרת בפשטות שלוקים על חרישה בשביעית. אז אפשר לומר שהגמרא שם יליבא דמנדא אמר שלוקים, אבל המאירי מציע תירוץ אחר. באמת מדובר על סוגי חרישה שונים כמו שראינו בדברי הרמב״ם. אז עד כאן דיברנו על איסור חורש, וזה באמת המהלך הלמדני העיקרי בדיני חורש. אם נסכם, דיברנו על השאלה אם חרישה אסורה מדאורייתא או מדרבנן, ראינו את המקור בתורה בחריש ובחצי תשבוז, ומחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל על הפסוק הזה, את ההתייחסות של הבבלי והירושלמי, את הטעמים למחלוקת האם לוקים על חרישה או לא לוקים, שתי הבנות למה לא לוקים, האם מכיוון שאין כאן בכלל איסור מן התורה, או שיש כאן איסור אבל הוא איסור עשה בלבד. ודנו בדברי הרמב״ם, ומתוך סתירה בדבריו חילקנו בין שלושה סוגים שונים של חרישה. מלבד לשרוח חרישה בשביעית, בשבת אנחנו יודעים שלחרישה יש תולדות רבות, ובעצם כל תיקון של הקרקע נחשב חרישה. מי שמשווה גומות עובר על מלאכת חורש, מי שחופר בור עובר על מלאכת חורש, מי שסותם בור עובר על מלאכת חורש. בעצם מלאכת חורש היא כל מלאכה שמייפה את הקרקע. ונשאלת השאלה, מה המעמד של תולדות החרישה בשביעי? אז לכאורה, כמו כל המלאכות האחרות, גם אם איסור החרישה הוא מדאורייתא, תולדותיה היו אסורים רק מדרבנה. אבל הנודע ביהודה פשוט, מדוע תניאנה סימן למד א', מציע חידוש מרחיק לכת. ואומר אני, למען דמה חורש אינו לו, כי על כור חכמה לדרשינה נתולדה אחרינה לא מחייב, היינו שאינו חייב משום זורע וקוצר שיהיה בכלל עליו, אבל משום מידי אחרינה מתחייב, ואין לומר שגם משום מידי אחרינה לא יעשו. דרך גם חורש אם יתבאח מיותה, דימאתינה מידי אחרינה. והרי חורש ודאי אסור בשביעית, על כל פנים בעשה. כי אנחנו פוסקים הלכה, כרבי עקיבא. אלא ודאי, דמה לדרשינו את הולדה אחרינה לא מחייב, אלא שאינו חייב משום זורע ומשום קוצר. אומר הנודע ביהודה, כל המהלך של הגמרא במועד קטן, שאומרת שרק על האבות הכתובים בתורה חייבים מדאורייתא, וכל שאר הדברים מותרים מדאורייתא, זה נכון רק לגבי דברים שבהם מדובר על חיוב, איסורי לאווים שלוקים עליה, אבל חרישה שלא לוקים עליה, לגביה הברייתא הזאת לא נאמרה. וממילא מוצאים מזה הנודע ביהודה הלכה למעשה שכל תולדות חרישה אסורות מדאורייתא, כמו החרישה עצמה. החידוש הזה לא התקבל להלכה, חזון איש, סימן כ"א, סעיף קטן דדוו, במקומות נוספים בספרו על, על השמיטה, במסכת שביעית, על ענייני שמיטה ליתר דיוק, לא מקבל את דברי החזון איש. ובאמת בספרה, ולא מקבל את דברי הנודע ביהודה, סליחה וסובר שהתולדות אסורות מדרבנן בלבד. יתרה מכך, בתורת כהנים, פרשת באר, פרשה א' עוד ד', נאמר כך, ושבתה הארץ, יכול מי לחפור בורות שיחים ומערות מלתקן את המקוואות? האם ייתכן שאסור לחפור בכלל בקרקע? תלמוד לומר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אין לי, אלא לזורע וזומר, לחורש, לעידור, לניסוך, לניקוש, סליחה, לכיסוח, לביקוע מיניים. תלמוד לומר, שדך לא וכרמך לא. כל מלאכה שבשדך ושבכרמך, מלבד העובדה שמשמע כאן שהחרישה אסורה רק מדרבנן, כתוב כאן בפירוש שמותר לחפור בורות בשבי. אבל הרמב״ם, כמו שראינו בפרק א' הלכה ד', כותב החופר או החורש, מקין אותו מכת מרדות. אלא שגם ברמב״ם הדברים לא מוחלטים. בפרק ב' הלכה י' משתמע מהרמב״ם שחפירה כן מותרת בשבי. ושם הרמב״ם כותב שמי שחופר צריך לצבור את האפר בתוך שדהו כדרך כל החופרים. אז מה החילוק? אז בשביל להסביר מדוע החפירה שהיא תולדה של חרישה כמובן בשבת, עם ג' עמוד ב', והחורש, תנא החורש והחופר והחורץ, כולן מלאכה אחת, מדוע היא מותרת בשביעית? אז הדרך אמונה בהלכות שמיטה, פרק א', הלכה ד', כותב כך, החילוק בין חופר לחורש הוא דחופר הוא במקום אחד, וחורש הוא בכל הקרקע. לחפירה אינה אלא מדרבנן. הראיה, למשל שהרמב"ם מתיר לעדור מתחת לגפנים, שזה מלאכה שנועדה לעברויי, וכמו שראינו, לקיום אילנה, סליחה, וכמו שראינו, מלאכות לקיום אילנה מותרות ברמב"ם רק מכיוון שהן אסורות מדרבנן. אם כן, מוכרחים לומר שהחפירה שהרמב"ם מתיר לעשות אותה מתחת לקרמים בשביל לתחזק את הקרמים איסורה מדרבנן בלבד. ובאמת בפרק א' הלכה ד' בהמשך מדייק הדרך אמונה מלשון הרמב״ם, החופר הוא החורש לצורך הקרקע, משמע דווקא לצורך הקרקע אסור, אבל החופר לצורך בו מותר גם מדרבנן. וכאן עולה נקודה יסודית שגם מופיעה בפאת השולחן בסימן כ"א סעיף קטן כף ג' בבית ישראל, ואגב השמינן דמוכתר לחפור בור ושיח בשדהו בשביעית. ובעצם החילוק הוא בין מקרה שבו אדם מתכוון לזריעה או ליפות את הקרקע בשביל זריעה, שאז בוודאי יהיה כאן איסור ויכול להיות שאף איסור תורה, לבין מקרה שאדם לא מתכוון לחרישה, ואז אין איסור בחפירת הקרקע. בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נעשה דילוג קטן לסוף פרק ב' ברמב״ם, שם מופיעות ההלכות של תיקון הקרקע בשביעית. הן קשורות מעט לחרישה ולכן נעבור עליהן, ובעזרת השם נדבר על כל ענייני בנייה בשביעית. מה קורה אם אדם רוצה להוסיף חול השדה שלו, לבנות גדר שכרוכה בחפירה וכן הלאה וכן הלאה, מתי מותר לחפור ומתי אסור. בעזרת השם, כהמשך לשיעור הזה, נרחיב בדברים גם בשיעור הבא. שבוע טוב.